שוב שלום ושוב ברוכים הבאים לפודקאסט שלי, הפודקאסט של טובי פולק. ואחרי הפרק הקודם שהיה מאוד מאוד אישי ואולי קצת כבד לחלק מכם, נצטער על זה, אבל בכל זאת זה הפודקאסט שלי ומותר לי. בכל אופן היום אני חוזר עם פרק חדש במתכונת הרגילה, בעצם במתכונת הרגילה המחודשת. הודיעו לנו פרקים של שיחות אישיות באחד על אחד, הפעם זה שיחה אישית פלוס פינה, אתם יודעים, כמו שאני מנסה לעשות. האורח שלי היום הוא גדי שמשון. גדי שמשון הוא מישהו שאני מכיר הרבה מאוד שנים, בעצם נתקלתי בו כשהאינטרנט פחות או יותר נכנס, רשת האינטרנט נכנסה לחיינו איפשהו באמצע סוף של שנות ה-90. המשימה שלי הייתה להקים אתר אינטרנט חדש לעיתון מעריב, חדש לגמרי, זאת אומרת להשיק את האינטרנט של מעריב, כשעוד לא היה ממש אינטרנט בארץ, היו רק ניצנים בודדים, ובמסגרת ההכנות שלי נפגשתי עם אנשים שהיו שם קודם, שידעו על מה מדובר, ואחד מהם היה גדי שמשון. גדי הוא עיתונאי, עורך, איש תוכן מאוד ותיק ומנוסה, הוא למד צילום בתיכון, קולנוע באוניברסיטה, הוא היה מראשוני האינטרנט בישראל, העורך הראשון של וואלה ושל נאנה. הוא כתב וערך בלא מעט עיתונים בישראל. מעניין אותי לדבר עם גדי, מאוד עניין אותי לדבר עם גדי, על הדרך שהוא ואני עשינו, אבל יותר מזה על הדרך שבה התקשורת עברה מהפורמטים הישנים, מהימים שבהם אצלו בבית ואצלי בבית, אפילו לא הייתה טלוויזיה, לא שחור לבן ולא בכלל, דרך הכניסה של המחיקון והאנטי מחיקון והטלוויזיות צבעוניות, ולאחר מכן המגזינים הצבעוניים שבעצם השלימו את העיתונים של פעם. אז מה שהיה לנו זה בהתחלה עיתונים, ואחר כך מגזינים, ואחר כך נכנסה הטלוויזיה, לאחר מכן העיתונים הפכו לטבלואידים, התהליך מוכר, והמהפכה הגדולה התחילה כשבעצם האינטרנט נכנס לישראל, בעצם כמו בכל העולם. אז בשביל שלא נסגיר עכשיו בפתיח את כל מה שהיה בשיחה עם גדי, אז פשוט נדבר איתו. גדי, אהלן, מעניינים, מה שלומך?
אהלן טובי, מה נשמע?
בסדר, בסדר. אני מנסה לשחזר, אתה יודע, האורחים שלי מהתחום שבו אתה יודע, אני... נע ונד כבר, לא יודע אם להגיד, 35, עוד מעט 40 שנה, אני מנסה לחשוב כל פעם איפה נתקלתי ומתי, עם באורחים שלי או איתם, ואיתך נדמה לי, לא עבדנו ביחד ממש, אבל כשאני התחלתי להתעסק עם בניית אתר האינטרנט הראשון של מעריב, נוצר בינינו קשר, אני יצרתי קשר, אני כבר לא זוכר איך זה היה בדיוק, ואתה היית בוואלה, אם אני זוכר נכון. אמצע שנות
ה-90. אמצע סוף שנות ה-90.
אמצע סוף, כן, 97, 98 כזה, זה היה פחות או יותר השנים. אז זהו, אז אני אגיד שאתה גם מתעסק הרבה מאוד עם תוכן, אתה תתקן אותי, אבל עם נטייה לטכנולוגיה לאורך כל הדרך, בהתחלה שנינו התחלנו, אני מניח, בעיתונות המודפסת, כי זה מה שהיה בזמנו. אני רק אסגיר שכשאנחנו מדברים על טכנולוגיה, וזה פחות או יותר נושא השיחה שלנו על ההתקדמות, זאת אומרת, התוכן לאורך שנות והתפתחות הטכנולוגיה, אז כשאנחנו היינו ילדים, היו עיתונים, היה רדיו, אבל אפילו טלוויזיה לא ממש הייתה בישראל. אתה זוכר את השנים האלה?
זה נכון. כן. אני לכיתה א' הלכתי בשנת 69, וזה אומר שאני כנראה מהמחזור האחרון שהספיק ללמוד דנה נמה, דנה קמה, אבא קנה לדנה קלמר, קראו לזה אז נדמה לי אלפוני לספר הלימוד.
וואלה, אתה זוכר דברים, אני לא זוכר את כל זה. כן, כן. טלוויזיה בארץ התחילה, נדמה לי, ערב יום העצמאות של ששת הימים. זאת אומרת, היה מצעד שלפני ששת הימים?
היו שידורי ניסיון.
כן, אבל היה מצעד, אני חושב שהשידור הראשון היה מצעד.
שידורים התחילו ב-69.
כן, אוקיי.
אנחנו יכולים לבדוק תוך כדי שאנחנו...
כן, אבל זה לא כך קריטי, שסוף שנות ה-60 זה די ברור, ובכל בית היה עיתון, לפחות אחד, היינו, ההורים קראו עיתונים. היה אנשים של מעריב, היה אנשים של ידיעות, היה אנשים של דבר, של על המשמע.
קראו עיתונים, וגם בבית גם קראו העולם הזה מדי פעם. למרות שאבא שלי איש...
בית אנרכיסטי, אצלנו זה לא קרה.
לא, אבא שלי איש ימין והיה חבר מרכז ליכוד, אבל קרה את העולם הזה, כי העולם הזה היה נגד כל ממסד באשר הוא.
שזה נהדר.
כן. אומרים לי פה, הנה, אני טעיתי בשנה, אומרים לי פה שהערוץ התחיל לשדר ב-68. אומרים לי, גוגל אומר לי.
כן, כן, ברור, לא, אני אגיד לך למה אני יודע את זה, כי אני טיפה יותר מבוגר ממך, והלכנו, זה היה באפולה, הלכנו באמת לאיזה גביר כזה שהיה לו טלוויזיה הראשון בעיר או משהו כזה, וממש עשו טריבונה כזאת של כיסאות מול הטלוויזיה, והיו שני מצעדים. היה מצעד ערב מלחמת ששת הימים, נדמה לי במאי או באפריל 67, ואחר כך אחרי מלחמת ששת הימים, אני לא זוכר אם זה היה שנה אחרי או משהו כזה, היה מצעד הניצחון הגדול, שזה היה מצעד, ואז כבר הטלוויזיה הייתה יותר מפותחת, השידורים האמיתיים כנראה התחילו שנה אחרי זה. אז זהו, אז בסוף אנחנו הרי מדברים על תוכן, אנחנו עוסקים בתוכן, אנחנו עובדים בתוכן, כל אחד בתחום שלו, זה חתיכת לייפטיים, כשאנחנו מסתכלים על איפה היה כשהיינו לפני כך וכך שנים כשהיינו ילדים, לא הרבה דורות עברו מהפכה כזאת בתחום כזה ספציפי בתקופת החיים שלהם.
כן, ואני חושב שיש גם את הכללה הסינית שזה זמנים מעניינים, אבל זאת גם ברכה. היה הרבה יותר מעניין, לא רק חיפוש אחרי הסיפור העיתונאי או המגזיני, אלא גם האמצעים שבהם הסיפור מועבר. שוב, אני מדבר רק על הניסיון שלי, אני למדתי לקרוא ולכתוב קצת לפני שראיתי טלוויזיה פעם ראשונה. אני זוכר בימי שבת היה שידור של תוכנית של סרטים מצוירים. כן, מי כן. שהגיש אותה היה אהרון אקסלרוד, פרופסור אהרון אקסלרוד, ש-15 שנים אחרי זה לימד אותי טלוויזיה באוניברסיטת תל אביב. איש יקר, הבנו של נתן אקסלרוד, חבר קודמה. בתיכון למדתי צילום, הלכתי למגמת צילום. אחר כך בצבא הייתי חלק מהזמן, הייתי צלם צבאי, למדתי קולנוע, עברתי לעיתונות המודפסת, ואז פתאום התחילה המולטימדיה והאינטרנט וסחף הכל.
וואלה, אתה קופץ בזמן, זאת אומרת, מה זה אז פתאום? אנחנו מדברים עד סוף שנות ה-60, מה שהיה לנו פה זה עיתונים וקצת מגזינים.
רדיו.
ורדיו, כמובן, תמיד היה רדיו, תמיד יישאר רדיו, ונגיע לזה בסוף הסיבוב, הרדיו החדש, ואחר כך...
היו תוכניות רדיו הרי לילדים.
נכון, לא רק לילדים, היה התסקיטים, והיה כמובן חדשות לאורך כל הדרך, יומני, אני זוכר את היומן של כל ישראל ב-10 בבוקר כל שבת, זה היה סאונד של הילדות שלנו כל שבת, אין פה חוכמות. אחר כך שירים ושערים, זאת אומרת, כל מיני תחנות לאורך היום שבהם, אתה יודע, היום קוראים לכל דבר תוכן, אבל התכנים האלה הם התכנים שאיתם גדלנו. ולתוך שנות ה-70...
באמת רציתי להזכיר שמתישהו באמצע שנות ה-90, כשהאינטרנט התחיל להיכנס, ועד סופם כשהוא כבר נכנס, אני חושב שבסביבות שנת 2000 הוא נכנס ממש למסרים,
כן.
שפתאום השאלה, יש לך אימייל, הפסיקה להיות שאלה אזוטרית. דרך מאותו שלב הפסיקו לדבר על מה מרכיב תוכן, והתחילו להשתמש במילה הכוללת תוכן.
זה נכון, המילה תוכן לא הייתה בשנים של, בשנות הגדילה.
לא הייתה כשהיה תוכן.
בדיוק, זאת אומרת, היה תוכן, נכון, היה תוכן אקדמי, והיה תוכן בידורי, והיה תוכן שעה, איך קראו לזה, שעה סיבה למסיבה, ושעה טובה, וכל תוכניות הבידור, אבל לא קראו לזה תקשורת, זאת אומרת, לא קראו לזה תקשורת, וגם לא קראו לזה תוכן, זאת אומרת, נכנס לעולם שלנו סט של מילות קוד, שלא ברור לי כל כך מי המציא אותם, זאת אומרת, צריך קצת לבדוק מי הקופי רייטר שהמציא את כל הדברים האלה, כי זה לא היה, אני חושב שעכשיו שאתה אומר את זה, אני לא זוכר שמישהו דיבר על תוכן, כשאני נכנסתי לעולם העיתונות בתחילת שנות ה-80, זאת אומרת, היינו עיתונאים, כתבנו, ערכנו, אנשים צילמו, מה תוכן, מי תוכן, נורא מוזר.
ברגע שאמצעי הייצור, לדעתי, ברגע שאמצעי הייצור השתנו, ופתאום ההתמחות הפכה להיות יחסית מיותרת לעומת היכולת לשליטה ברוחב, ופתאום כשלכל אדם יש בכיס, היום יש לכל אדם כמעט, בעולם המערבי בטח, בכיס, אמצעי שידור ואמצעי קליטה יותר מפותח טכנולוגית ממה שהיה כשאני הייתי סטודנט לקולנוע.
זה ברור.
יכולת לשדר טקסטים וקול וטלוויזיה באיכות היי דפינישן, ולקלוט אותם ולהפיץ אותם באופן עצמאי.
אז שתי הערות לגבי הדבר הזה.
ופתאום היכולת, הן היכולת לייצר והן היכולת להפיץ, מצד אחד זה טוב שהיא הפסיקה להיות רק בידי גורמי כוח מעטים, מצד שני, כמו הבדיחה על הסיפור שמספרים על צ'רצ'יל, שהוא אמר, הדרך להשתכנע שדמוקרטיה זה לא שיטה טובה, זה לדבר עם מצביע ממוצע.
כן, אני רק רציתי להעיר שני דברים. א', לגבי המכשיר שיש בכיס שכל אחד בעולם המערבי, אז יצא לי לעשות איזה נסיעת עבודה לאפריקה לפני יותר מעשור, ושם ההתפתחות הטכנולוגית של טלפונים לוויינים וסלולר בכל הרמות שלו, הדהימה אותי. זאת אומרת, אתה מגיע למקום שהוא לא תמיד יש מים זורמים וכל מיני בעיות מהסוג הזה, אבל הסתבר שהם פשוט דילגו על האמצעים הקוויים. זאת אומרת, הטלוויזיה הפכה ללוויינית, והטלפונים הפכו הם קפצו על כי פשוט הקבלים נגנבו מהאדמה. אז הם ישר קפצו ל-wireless, סליחה, לדברים ששודרו. ולגבי היכולות המחשוביות של הטלפון שאנחנו מחזיקים בכיס, הבדיקה האחרונה שעשו, נדמה לי, האייפון הראשון שהוציאו, כבר אז הגיעו למסקנה שיש בו יכולת מחשוב יותר גדולה ממה שהיה לאפולו 13, סליחה, לאפולו 11, שהיא הייתה החללית הראשונה שנחתה על הירח. לטענת כאלה שאומרים שהיא נחתה על הירח. אז עד כדי כך הקפיצות בטכנולוגיה.
בוא נגיד, התיאוריות קונספירציה הגיעו בד בבד עם התפתחות אמצעי תקשורת, כן.
אני לא אגיד מה שיש לי, מה שאני רוצה להגיד כרגע, כי נדמה לי ששנינו ראינו איזשהו ציוץ לפני כמה דקות, שאני חושב ששנינו יצא לשנו עשן האוזניים, לא אגיד עכשיו משהו קשור בחיסונים כמו תמיד, אבל נניח לזה כרגע, אנחנו לא רוצים לדבר על זה. אני לא רוצה לדבר על זה, כי אני פשוט לא מסוגל לדבר על זה יותר מדי. נכון, עכשיו, אתה אומר שאפשר לצלם, אפשר לערוך, אפשר לשדר, אפשר לדבר, אפשר להזין, אפשר לצפות. אחרי שאנחנו מדברים על כל העניין של התוכן והטכנולוגיה והיכולות והאמצעים הטכנולוגיים האינסופיים, מסאונד דרך וידאו, מצ'אטים אונליין, משידור ישיר, משידור מוקלט, מחיתוכים, מעריכות, הכל מה שנקרא בקצה האצבעות ובכיס, מה קורה בסוף לאיכות? זאת אומרת, האם אני עכשיו, קודם אמרנו שהאיכות חייבת לצוף, עכשיו אני מתקן. האם היא חייבת לצוף? האם היא צפה באמת, או שאנחנו עמוסים במבו ג'מבו ובבררה?
אני חושב שהיום החיפוש אחר איכות הוא שונה ממה שהיה כשגדלנו. ואני חושב שהיום איכות נמדדת יותר, קודם כל, בתפוצה. ואתה יודע איך אומרים, השקר מקיף את העולם 5 פעמים לפני שהאמת בכלל מספיקה לסרוך את הסרוכים שלה. ואנשים שמחפשים איכות, מצד שני, בגלל שיש את הגודש, כמעט כל סוג איכות שאתה תחפש, תמצא אותו.
השאלה אם הוא ניתן לאיתור בים הבררה, בים הרעש.
לאיתור זה ניתן, ניתן לאיתור, וניתן אפילו להתמקד בו, אבל למרבה הצער זה הפסיק להיות, האמת היא שאין כבר מיינסטרים. גם המיינסטרים של היום, לכאורה, קשת ערוץ 12, זה קבוצת מיעוט גדולה, אבל היא לגמרי קבוצת מיעוט. בארץ.
זאת שאלה גדולה, כי אנחנו מתלטים בה בכל השיחות על תקשורת.
הוא המיינסטרים, הוא המיינסטרים שלנו, הוא משהו שלפיו כולם, לא, יש קבוצות מיעוט יותר גדולות ויותר קטנות. כך לדוגמה גם בבחירות אתה רואה את זה. קבוצת המיעוט הגדולה ביותר היא מפלגת הליכוד, היא לא בשלטון היום. רבע מכלל האנשים הצביעו ליכוד. רבע, בניגוד למתמטיקה ביביסטית, זה ממש לא הרוב.
לא, לא, זה הרבה פחות, זה רבע מכלל אלה שהקולות שלהם הצפרו, זאת אומרת, תוסיף לזה 30% שבכלל לא הצביעו, אז זה לא רלוונטי, אז זה מכלל האוכלוסייה אולי 20%.
אבל לאותו עניין, זהו, אין יותר קבוצת רוב, וגם לפיכך, גם החיפוש אחר איכות הפך להיות מאוד יחסי, כמו שהאמת למרבה הצער, הפכה להיות סוג של עניין יחסי, הביטוי האמת שלו, האמת שלה, לא היה כל כך רווח בשיח, אפילו לא לפני עשור לדעתי.
אנחנו עברנו את כל התהליך הזה.
אנחנו יוצאים קצת הקשישים שמקוננים.
אני כל שיחה שלי, דדי, כל השיחה שלי, אני מרגיש שאני צמד הקשישים מהחבובות, שיושב שם למעלה על היציע ומגחך על העולם, אבל זה בסדר, גם המאזינים שלי ברובם הם כאלה, אז זה לא כל כך נורא. אתה יודע מה? אין לי בעיה עם הפוזה הזאת. זהו, בסדר. זה נחמד לי. ובסוף אני ראיין אנשים, או אני שוחח עם אנשים מאוד מאוד צעירים, שגם יצחקו על זה וגם יהיה בסדר. אני כן רוצה לחזור רגע להתפתחות, כי שנינו באמת מדור כזה, מנקודה כזאת בזמן, שעברנו מימי השחור לבן, so to speak, ורדיו חד-ממדי, מונו, טרנזיסטורים, לעולם שהוא בלתי ניתן אפילו לתיאור, זאת אומרת, מה שיש היום. אין גבול ליכולות. ומשהו בדרך, אני לא רוצה לחזור למילה איכות, אבל משהו בביזור הזה של הרעש האינסופי שמקיף אותנו, קצת קצת מקלקל את החוויה, נדמה לי. מה אתה מרגיש עם זה?
כן, זה מקלקל את החוויה. תשמע, יש לי פה על השולחן מולי שני ספרים שאני רוצה לקרוא, שאיכשהו, וזה לא שעשיתי משהו כל כך חשוב, אבל לא מצאתי איכשהו את הזמן להתעמק בהם. לא רק שאיבדתי את הסיסמה, גם לא כתבתי בבלוג, גם שעוד הייתה לי את הסיסמה המון זמן. יותר קל לי בטוויטר, כי אתה מצליח למצוא, לנסח בציוץ אחד או שניים או שלושה, ולמה לטרוח להאריך במילים אם אתה לא חייב? כנ"ל בעצם בהמון דברים אחרים.
כן, אמרו לי, מישהו אמר היום ש... כן, סליחה, מישהו אמר היום שכל מישהו מכיר בעקב אחריו בטוויטר, פתאום פותח פודקאסט, ואז גם הטוויטר פתאום מתייתר. למרות שאני חושב שזה אלמנטים שונים, אבל אני מבין את הגישה.
כן. פודקאסט בכל זאת דורש קצת את הזמן לפחות להזין, מצד שני פודקאסט מאפשר לך לעשות את זה תוך כדי נסיעה או תוך כדי הליכה או תוך כדי...
זאת הטענה שלי, רדיו, עכשיו אוקיי, אז נקפוץ רגע לימי הרדיו, כי אם יש משהו שהיה אז, היה לאורך כל הדרך והוא גם היום, זה רדיו. ובעיניי הוא המדיה המדהימה ביותר שהאדם המציא בתחום התקשורת הבין אישית, כי א' הוא באמת חסר גבולות, מרקוני או אדיסון או מי שהמציא את זה באמת הראשון, עשו קסם. זאת אומרת, בן אדם מדבר בקצה אחד של אמריקה ושומעים אותו בקצה השני או באיטליה או איפה שזה לא יהיה, ועד היום הקסם הזה עובד. עובד בהרבה מאוד מישורים, אבל הוא עובד. והרדיו, בניגוד לכל השאר, הוא משהו שיכול ללוות אותנו ואכן מלווה אותנו בכל אופציה, בכל דרך ובכל מקום שאנחנו נמצאים בו, בלי בעצם שהוא מגביל אותנו מלעשות דברים אחרים. וזה די מדהים שיש מדיה אחת מכל האוסף האינסופי הזה שאנחנו מוקפים בו, שהוא שריר וקיים.
שלא דורשת את תשומת הלב הבלעדית שלנו, זה נכון. באמת, מי היה מאמין שרדיו יצליח לשנות ולהשתנות ולסבור?
Video killed the radio stars. ותראה עד כמה שהדבר הזה, שהוא היה כל כך מהפכני בתחילת שנות ה-80, כמה שהוא נהפך ללא רלוונטי כמעט.
כן. אנחנו בעיקר, אני חושב שהבעיה היא לא רק שהאמצעים עצמם השתנו והשתכללו ונהיו כולם זורמים לתוך כולם וכולם נגישים מכל מקום, אלא גם שהעומס נהיה כמעט בלתי אפשרי. זאת אומרת, אני מסתכל, אנשים צעירים היום לא רגילים כנראה למשהו אחר, להיות מופגזים בכל כך הרבה מסרים ותקשורת שעוטפת אותנו מכל הכיוונים. לא היה דבר כזה. לא היה כמות כזו של תחרות, לא היה ניצול כל כך בוטה של חולשות אנוש כדי למשוך את תשומת הלב.
ולעשות מניפולציות. זאת אומרת, זה מכשיר שלכאורה הוא אולטרה דמוקרטיה, שהוא הדמוקרטיה האולטימטיבית, שלכל אחד יש קול, וכל אחד יכול להביע את העמדה שלו. תכף נדבר על פייק ניוז ועל האופי שלהם ומה שהם עושים, אבל אתה יודע, מצד אחד זה מאוד מפריע לשלטון או לבעלי כוח ושררה לנהל אותנו, לשלוט בנו, אתה רואה את זה. מצד שני, הם מנצלים את הכלים האלה בשביל לעשות בדיוק את זה. זאת אומרת, יש פה איזשהו בלנס שהוא לא תמיד ברור בין אני אגיד מה שאני רוצה ואני אביא את האמת שלי ואני אגיד את הדברים שלי ואף אחד לא יפריע לי וכולם ישמרו אותם. מצד שני, כל מה שאנחנו עושים בפייס הקודם, בפייסבוק, ובפייס הנוכחי בטוויטר, וכמובן טיק טוקים, בכל האלמנטים החדשים שנכנסו, הם כלי בידי שלטונות, שטובתנו לא בהכרח זה הדבר הכי חשוב להם. זה תופעה משונה מאוד, זה בין שתי הקצוות.
זה נכון, אבל מצד שני יש גם אפשרות להשיב מלחמה, כזאת או אחרת. עם כל העובדה שכמובן כאשר יש בעלי אמצעים ויש להם את היכולות להשפיע ולשנות ולייצר מצגי שווא של... הדוגמה הכי פשוטה זה ראש ממשלתנו הקודם ומיליוני מעריציו במלזיה, הודו ואינדונזיה, שיש לזה את המשמעות מבחינת היכולת ליצור אווירה או ערפל של תחושה של כולם מדברים כך או כך. מצד שני גם קל מאוד לפצח את זה. מצד שני, יש גם את היכולת לבטל את זה ולהילחם בזה. כלומר, הקרב הפך להיות, הקרב של הנרטיבים הפך להיות אלפי קרבות קטנים וזהירים. זאת אומרת, ממערכה גדולה חזרנו לימי הביניים ואלפי חיילים שנאבקים אחד בשני לאורך השדה.
עם כידונים וחניתות.
אולי אם תרצה, כן.
הקטע של האינדונזי מעניין, כי אתה אומר אפשר לפצח את זה. עכשיו, אתה מומחה, אוקיי? אני שם אותך עכשיו בתור בן אדם שמתעסק במדיה, מבין, אני מבין קצת פחות, אבל אני עדיין מבין, לא יודע תמיד לפצח, אבל מבין את התהליכים, יודע שמבלפים אותי, יודע מה זה בוטים, יודע לזהות אותם, מעיף אותם מעצמי, לפעמים מדווחים עליהם, לפעמים עושים איזשהם פעולות. אבל זה לא בטוח שזה ממש פיצוח, כי אם אנחנו, אתה יודע מה, בוא נרחיק את העדות טיפה לאמריקה, אוקיי? יש את התופעה הזאת שנקראת טראמפ וטראמפיזם. ומסתבר, אני מדבר עם קולגות שלי בארצות הברית, כמה מהשיחות, מסתבר שהוא חזק מאי פעם. זאת אומרת, טראמפ הפסיד בכמעט 10 מיליון קולות, הוא לא בשלטון, הרפובליקנים איבדו את הרוב שלהם בשני הבתים, ומסתבר שה-70 מיליון האלה שהצביעו לטראמפ, חיים קיימים בועטים, ותעשיית הפייק ניוז וההסתה והשקרים שהיא בשם אותו טראמפ, עם אינדונזים או בלי אינדונזים, האמריקאים לבדם מספיקים לזה, זה לא הלך לשום מקום, למרות שנדמה לנו שפיצחנו את זה.
לא, זה לא הלך לשום מקום, אבל זה הולך ודועך, אני מקווה.
גם אני קיוויתי, ואמרו לי, אין לך מושג טובי, אתה בוא קצת לאמריקה, צא מניו יורק, לא עניין של להיעלם. הליברלים בארצות הברית הדמוקרטים, אלה שהצביעו לביידן, אלה שרוצים להתחסן, הכל הולך הרי ביחד, בשרשרת אחת ארוכה, הם בשלהם, והטראמפיסטים בשלהם, ויש סוג של חומה, לא החומה שטראמפ לא בנה, חומה נרטיבית, חומה קונספטואלית בין שני המכונות האלה, וכנראה שאין כל כך הרבות ביניהם, כמו פה בקטנה.
עכשיו, אתה יודע, לא לנו לסיים את המערכה, אלא רק להמשיך. אני חושב שחלק מה... בעיה של הטראמפיזם וגם בארץ של דברים דומים, זה בגידה של אמצעי התקשורת.
או, חזרנו לבסיס, כן.
הבגידה של אמצעי התקשורת, בחיפוש אחר האמת והעובדות ככל שאפשר. אני אתן דוגמה, ואני ראיתי פה עכשיו פשוט ציוץ בטוויטר שהדגים את העניין היטב. אתמול חברת הכנסת גלית דיסטל, התרבריאן, צייצה סרטון וידאו, אני לא מאמין שהיא ערכה אותו, אבל סרטון וידאו שנעשתה בו מניפולציה כדי לגרום לחשוב שהנשיא ביידן נרדם בזמן הפגישה שלו.
אני רק אעיר שהלוואי שהוא היה נרדם, אם אני הייתי יושב מול בנט, גם אני חושב שהייתי תופס תנומה, זה בסדר.
כן, קצת חרוק מול בנט לא הזיק לאף.
למה לא?
אבל הוא לא נרדם, מה לעשות? הוא לא נרדם, והגיע למצב מאוד מאוד נדיר, טוויטר בעצמה, סימנה את הציוץ שלה בתור מכיל תוכן שעבר מניפולציה, וסימנה את זה, והעירו את זה. עכשיו, בעולם, אני לא אגיד מתוקן, כי אני שמע נורא זקן, אבל בעולם שבו אפשר לחשוב שלאנשים אכפת מהאמת, מישהו שהיו תופסים אותו עם היד בתוך צנצנת העוגיות, בלי תחתונים, היה אומר, אופס, סליחה, או אופס, לא התכוונתי, או אופס, כן התכוונתי.
לא אצלה, אצלה היא מתבצעת.
לא אצלה, היא טוענת, זה הסרטון האמיתי, היא זכתה פעמיים בפרס ספיר.
לגמרי,
והכל עכשיו. איפה בגידת התקשורת? התקשורת מדווחת על זה. היא אמרה ככה, טוויטר ואחרים אומרים ככה, כתבי רכילות. צייץ את זה רן ארנבות.
גרוע מזה, היא הכוכבת, היא ממשיכה להיות כוכבת העניין, היא מתראיינת.
אתם אמרתם, היא אמרה, והציבור יחליט, לא, הציבור לא יחליט. יש פה מניפולציה, יש פה סרטון שעבר עריכה, ראינו כבר איך הוא עבר עריכה. מי שצריך לראות את זה רע, אפשר פשוט לומר, גברת, פרסם צ'קר. לא, לא אמרו את זה. ופה זו הבגידה של התקשורת. עכשיו, אני זוכר, אני רואה את זה עכשיו גם, אני מפחד עד כמה זה נכון בנושא של משבר האקלים. ואני זוכר את זה, ראיתי את זה בעיניים, בימי התחלת גאות האינטרנט. דבר על ראשית שנות ה-90, אמצע שנות ה-90, סוף שנות ה-90, ואפילו ראשית שנות ה-2000. כשהאינטרנט התחיל בעולם, הווב, מה שאנחנו מכירים אותו כווב, כן. התחיל בסוף 88 או 9, והפך להיות נפוץ גם בארץ בסוף 93, כששר התקשורת פנחסי אישר לא רק לאוניברסיטאות להתחבר. וכל ההתייחסות לזה מבחינת התקשורת הישראלית הייתה בתור משהו של גיקים, משהו של חובבי מחשבים, משהו שלא רלוונטי לשום דבר שקשור לחיים שלנו. עכשיו, המהפכה הזאת באופן הכי הכי אישי והכי הכי מכוון, סליחה על הביטוי, זמברה את כל אמצעי התקשורת שזלזלו בה. ידיעות אחרונות היה על גג העולם, ולמרות שהם התכוננו לזה, ולמרות שהם התחילו לעבוד כבר מאמצע שנות ה-90 בחדר הקטן על הגג עם אילן ניצחייק ועוד כמה חבר'ה
על הגג. אני הייתי על הגג במעריב ואילן ניצחייק, חספר ויצחייק.
הם לא באמת הפנימו שהמהפכה הזאת הולכת לעשות להם קניבליזציה מוחלטת של הביזנס. וגם אם הם הפנימו את זה אולי מבחינה עסקית, הם לא נתנו לקוראים שלהם להבין את זה.
תשמע, גם הקמת וויינט במקור הייתה בשביל שזה לא יהיה העיתון. הם הקימו את וויינט בכוונה בשביל שזה משהו שהוא לא יהיה ידיעות אחרונות. עד היום אין זהות מלאה בין שני הגופים האלה.
נכון. והם פתחו אותו רק כשהייתה שביתת עובדי הדפוס, דרך אגב. אחרת הוא היה נשאר עדיין כפרויקט.
בטא.
אבל לא נתנו בשום התייחסות תקשורתית שהייתה, ואני באמת כתבתי אז וערכתי אז בתחומי הטכנולוגיה, קראתי כל מילה שנכתבה על האינטרנט, ואני חושב במהלך שנות ה-90 בעיתונות ובתקשורת הישראלית, הם לא באמת נתנו לקוראים להבין שהחיים שלהם עומדים להשתנות, כמו שהחיים אומנם השתנו, בזכות ההופעה של האינטרנט.
כן,
או שהם לא הבינו את זה, או שהם הבינו, אבל לא רצו שהקוראים יבינו את זה.
אני לא חושב שהם הבינו את זה, כי אני הייתי אז בתקשורת ישירה עם הבעלים או המנהלים של מעריב, כי אני בניתי את אתר האינטרנט של מעריב באותה תקופה, ויאמר לזכות החבר'ה במעריב, מקבלי ההחלטות, שהם נתנו לנו יד חופשית לנסות לעשות את הדברים, אבל עם תקציבים מגוחכים, עם אמצעי ייצור עלובים, אני חושב שגם, אני מאוד היה תרוד אז בדברים אחרים, אז אתה יודע, קשה לשפוט ממרחק הזמן, אבל אני חושב שמה שקרה לידיעות אחרונות, מה שלא קרה אגב לשוקן ולארץ, אני חושב שהם היו בין הראשונים בתקשורת הישראלית שהבינו שמשהו קורה, עם IOL ועם עוד גופים שהם בנו, הארץ היה בין הראשונים שעלה, הגלובס היה, הסיפור של שני העיתונים הגדולים המובילים היה שזה בטוח יפגע בנו ובוא נעשה מה שאפשר בשביל איכשהו לדחות את זה, למסמס את זה, להקטין את זה. זה אני מסכים לגמרי, זאת הייתה הגישה אז. עכשיו אתה רצית לחבר את זה למשבר האקלים.
כמו שהתקשורת התעלמה אז ממהפכת האינטרנט ברובה. תשמע, את האתר הראשון שפתחתי, עבדתי בתחום האינטרנט מ-95. האתר הראשון העצמאי שפתחתי עלה לאוויר ב-1 בינואר 97. על מנת שיכתבו עליו במדורי האינטרנט של העיתונים, גם מעריב, גם ידיעות וגם הארץ, קראנו לזה מגזין, יצא כל שבועיים, הייתי מדפיס אותו.
נהדר.
ואז מגיע למערכות ושם בתיבות הדואר הפיזיות של כתבי האינטרנט, את האתר המודפס כדי שהם יתייחסו אליו, וכך הם באמת יתייחסו אליו. כן, וזה הסביר לי אז איש יחסי ציבור שהיה מעורה בנושא ואמר, זה שיש להם אינטרנט לא אומר שהם יודעים להשתמש בו, תדפיס ותביא להם למערכת.
כן, טוב, בשנים ההן האינטרנט היה מוצר מאוד מאוד נדיר בארץ בכלל, ובעיתונים, אני חושב, אם אני זוכר נכון, היו מעט מאוד אנשים שהיו מחוברים לרשת בכלל, באיזושהי דרך.
היו עשרות אלפים בודדים כנראה, כן. ולאט לאט המספר גדל, אבל שוב, זה התחיל להיות משהו קצת יותר מיינסטרימי בראשית שנות ה-2000.
כן, ואתה בסביבות האלה, לקראת סוף שנות ה-90, אם אני זוכר נכון, נכנסת לוואלה, אם הסתרפת לוואלה, ובעצם, עם ארז פילוסוף, אני זוכר נכון, הוא בא ואמר, המודל שלי זה יאו, ואני מודד את כמות הזמן שלוקח לעשות איש טכנולוגיה, כמות הזמן שלוקח לרפרש עמוד, אם זה עובר על חלק מסוים של שנייה, אני נכשלתי, וזה היה הקטע שכל הזמן התעסקו איתו, כמה מהיר, כמה זה, בכלל זה התחיל כפורטל, זה, התוכן שם היה יותר אינדקסי ופחות תוכן, אבל אני חושב שבתפקידים שעשית, גם בלהכיר את עולם האינטרנט מראשיתו, לכתוב עליו, לחקור אותו, אחר כך וואלה, ואחר כך בשלב מאוחר יותר ננה, אתה ראית את ההתפתחות שלא הייתה לינארית, זאת אומרת, היו קפיצות בזמן בסיפור הזה, בואו תנסה איכשהו לחזור ולהגיד לי, מה בעצם, איפה היו נקודות הקריטיות בהתפתחות של האינטרנט הישראלי? זה מעניין אותי היום בדיעבד.
תראה, בדיעבד, אני היום מחבר את הנקודה שהאינטרנט התחיל ליום שבו רבין נרצח, גם כי זה קל להגיד. ולמה? כי ביום שהוא נרצח, אתר שבפרסום תמיר יעקובסון עבדו עליו.
נטקינג נדמה לי, לא?
לא עלה, מה שהם עשו, הם פתחו אפשרות להדליק נר זיכרון לרבין. כן. פתחו אותו באותו לילה או ממש בבוקר שלמחרת.
נכון.
ופתאום כמה עשרות אלפי אנשים באו והדליקו נר וכתבו כמה מילים. ופתאום זה נהיה גם כן אישיו.
שזה מעניין, כי זה ממש ממש בתרום ימי האינטרנט הישראלי, זאת אומרת, 95, לא היה כלום.
לא היה כלום לגמרי, וזה נוח לזכור, כי אז בעצם האתר המסחרי הראשון עליו, הוא עלה בתור דף זיכרון, ואם אתה זוכר נכון, זה היה בדיוק שנה אחרי שערוץ 2 עלה לאוויר.
לא, ערוץ 2 התחיל לשדר ניסיוני ב-91,
אבל... ב-93.
ב-93-4 הוא התחיל להיות מסחרי.
התוכנית של תל עד עם הגיל בזיין והכל הייתה ב-4 בנובמבר 93.
אז זה שנה. סליחה, שנתיים.
כי כתבתי על זה.
שנתיים.
כתבתי על זה, וכמה ימים אחרי זה נדמה לי היה הסגירה של עיתון חדשות גם, היה ערוץ 2 פתאום עלה וחדשות פתאום נסגר, ואז פתאום, כשערוץ 2 התחילו לשדר מסביב לשעון את המהדורת חדשות, פתאום הם הפכו להיות הערוץ המוביל בעיקרי, ובקטן באותו זמן נטקינג עלה לאוויר, עם העמוד זיכרון, שאחרי העמוד זיכרון הוא כבר נשאר כסוג של מגזין שעוד עבר כל מיני ניסיונים.
המלך של האינטרנט, אני זוכר את הסלוגן הזה.
כן, מי שדרך אגב, בהמשך הדרך, לדעתי פחות משנה אחר כך, הפך להיות המנכ״ל שלו,
יונתן בנארצי, כן, אני עבדתי איתם כשהייתי בקו מנחה למשך שנה קצרה, אז עשינו איתם כמה פרויקטים.
אני חושב שאולי בקו מנחה כשהיית דיברנו.
לא, אנחנו נפגשנו ממש מתחת למעריב באחד המסעדות שם כשהקמתי את הפרויקט. כן, הלאה, זה במקרה אני זוכר, כי אני יודע עם מי דיברתי בשביל להבין איך עושים את זה. אוקיי, אז אנחנו נכנסים לתוך שנות ה-2000, והאינטרנט הוא כבר עובדה מוגמרת, זאת אומרת, ויינט באוויר, דה מרקר עלה לאוויר בשנת 2000. פתאום העסק הזה מקבל פנים אחרות, ואני זוכר עוד שדה מרקר זה היה דבר מוזר, כי הם התחילו עם האתר ועם הסלוגן של האתר, הרי היה שיתוף פעולה עם דה סטריט, דה מרקר, דה סטריט, ובשביל לחזק את האתר, או בעקבות האתר, הם הקימו מגזין, זאת אומרת, המגזין שבתחנה היה הכלכלה של הארץ, ואז פתאום המדור הכלכלי של הארץ, בעקבות דה מרקר, אם אני זוכר נכון את הסדר, עם אותו סלוגן, עם אותו לוגו, נהפך להיות גם הדה מרקר שאנחנו מכירים עד היום. זאת אומרת, זה בין back and forth נורא מוזר.
היו המון המון ניסויים, תשמע, עכשיו ערוץ ה-20 מפיק מגזין. תודה רבה, מבחינה גרפית
הופק לאלה,
יצא לי לראות גיל היום, מבחינה גרפית הופק לאלה ולאלה, מבחינת תכנים, בדיוק מה שהיית מצפה, מנסים,
לא, אני אומר, הדמרקר זה היה מעניין, כי המגזינים אז, שזה היה כמובן שני עשורים כמעט אחרי מוניטין, ואחרי כספים שהיה של גלובס, וכל הקטע של הכרומו, וכל ה... ההדר הזה של המגזין המודפס על נייר איכותי, ואז פתאום יש אתר אינטרנט שקוראים לו, אתר כלכלי, עם לוגו כלכלי ועם אספירציה כלכלית, ואז בשביל לחזק אותו, או בשביל לשמור על האיכות שלו, מוציאים פרינט, שנראה כמעט אותו דבר, זאת אומרת, איכשהו לייצר זה, כי זה מעניין, כי זה לא קרה בשום מקום אחר, זאת אומרת, ידיעות אחרונות עד היום, לא רוצה להגיד מתנקרים, אבל זה שני מותגים נפרדים. נכון שיש פיאפוע והם מביאים תכנים והכל, אבל ויינט זה ויינט, ידיעות אחרונות זה ידיעות אחרונות.
הבעיה היא follow the money. הבעיה היא שאין כסף, והבעיה היא שהכסף שכבר התחיל לעבור לשוק האינטרנט מכל אמצעי המדיה האחרים, הולך לשני השחקנים הכי גדולים בשוק, שזה פייסבוק וגוגל, שמדינת ישראל...
עכשיו קפצת עוד עשור וחצי בזמן בעצם.
אנחנו, אתה יודע, אין מוקדם ומאוחר בתורה ובמדיה.
זה יפה.
והכסף שכבר יש, פשוט זורם לשם. ומשרדי הפרסום הם לא מה שהם היו, וכל אמצעי התקשורת הם לא מה שהם היו.
כל עוגת הפרסום השתנתה באופן דרמטי. האינטרנט שיבש את עולם הפרסום.
לא, הכסף, אותו, יש יותר כסף. אבל לשחקנים הישראלים, ולא משנה מי הם, יש הרבה פחות.
אבל אני אוקיי, אבל אני אלך טיפה אחורה, לפני שפייסבוק וגוגל באו ושאבו את כל הפרסום שלי, שלך, לא משנה, כל אחד שרוצה לפרסם במרקט פלייס, או לקדם מילים ממומנות וכו'. ברגע שצצו שלל אתרי אינטרנט, וואלה ונאנה וויינט ודה מרקר ומארי והאנרג'י וכל השאר, עוגת הפרסום, כמו שאתה אומר, אולי יש יותר כסף, אולי נשאר אותו כסף, שהתחלק בין ערוצי הטלוויזיה ובין העיתונים ובין הבילבורדס ומה שזה לא היה, פתאום האינטרנט עם הבאנרים ועם החסויות ועם הפלאשים שרצו פעם ושיגעו אותנו וכל מיני כאלה דברים, העוגה הזאת נשארה אותו העוגה רק שהתחלקה למיליון פרוסות קטנות, ועד היום אנחנו לא ממש רואים את המיקוד. כמובן שפייסבוק וגוגל אחר כך באו, כל עולם החיפושים והעולם החברתי, נקרא לו ככה, המדיה החברתית, כמו שאנחנו מכירים אותה היום, שיבשה לגמרי את הסיפור עד הסוף. אבל איך זה שעולם הפרסום, שהוא מורכב באמת אנשים הכי מבריקים שהיו בתחומים האלה, אנשים גאונים, הם המציאו דברים באמת, סלוגנים וקמפיינים מדהימים, איך הם לא קלטו מה הולך? איך הם לא הבינו את הסיפור?
אני חושב שלפחות הפרסומאים שאני מכיר קלטו טוב מה הולך, אבל אתה צריך להבין שעולם הפרסום עד הופעת האינטרנט ברובו עבד על אחוזי מדיה.
נכון.
זה אומר, המשרד הפיק את הפרסומת לעיתון או לטלוויזיה או לרדיו, ורכש מדיה, והוא לקח לעצמו עמלה מאחוזים מהמדיה. המדיה הרוויחה, המשרד פרסום הרוויח, הלקוח שילם כי הוא שילם, לא ידע מה עובד ומה לא. כולם לכאורה היו מרוצים. פתאום אתה לא יכול, אתה באמת לא יכול, לבנות על אחוזים מהמדיה. כי אתה לא מוציא כל כך הרבה על המדיה, ואף אחד לא ייתן לך אחוז מהמדיה כדי להפיק אותה.
יותר מזה, הלקוח יכול היה לפרסם ישירות.
עד שהלקוחות ומשרדי הפרסום הבינו את זה מאוד מהר, אבל לצאת מהמסלול הזה שבו אתה רווחי, למסלול שבו אתה אין שום סיכוי שתהיה רווחי באותו מידה, זה מסלול שלקח זמן להגיע אליו.
אוקיי, אנחנו, כמו שאתה אומר, משתדלים לא לחזור על עצמנו, אז בוא נקפוץ לימינו אלה, ובוא נדבר טיפה על הטרנד, או השניים, שלושה טרנדים, שהם בעיניך הכי מעניינים כרגע. אני יכול להגיד שברמה הכי אגואיסטית, אני מבסוט מהדבר הזה שנקרא פודקאסטים, עובדה שאני נשאבתי עליו, אני עובד בו סביב השעון, בלי שקל לראות מזה וכו'. אבל זה רק אחד. איפה אתה רואה, גם מתוך העיסוק שלך היום, לא נרחיב עליו, אבל מה הדבר הנוכחי, ואולי אם אתה יכול לחשוב מה הולך להיות הדבר הבא.
יש דבר אחד שלמדתי בשנים שלי באינטרנט, ובשנים שלי בתקשורת, זה לא להתנבא על דברים כאלה.
למה? גם על העבר אתה לא מוכן להתנבא?
על העבר אני מוכן, עבר בדיעבד תמיד אפשר להתנבא,
כן, אני תמיד צוחק שלהתנבא זה נורא מסובך, בעיקר לא לגבי העתיד.
אכן כן.
ובכל זאת, על מה, 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 מה נכון היום, מה קורה היום בפועל?
אני יכול להגיד שהכסף זורם לכיוון המקומות שמאפשרים לך לא רק מדיה, אלא גם רכישה.
שזה אומר מה?
זה אומר שאמזון היא היום ספק תוכן לגיטימי.
זה נכון.
היא גם ספק תשתיות לגיטימי, אני לא יודע אם אתה מודע לזה, אבל חלק גדול מהתשתיות של האינטרנט, יושב על שירותים של אמזון שהם פיתחו, כי הם פיתחו גם את האמצעי מחירה. זה בעצם מה שאני אומר, שהיכולת ושהאלגוריתמיקה, היכולת לנסות לתת לך תוכן שתרצה לראות, אפילו אם זה הפיד של אלי אקספרס, כרגע זורמים לשם. כל היצרנים, שוב, שתוכן עצמו הפך להיות תחת המרכאות של תוכן, הוא הפך להיות העיקר, כלומר הוא חומר המילוי, בדרך ממשהו ואל משהו. חומר המילוי, יש לו מקום, יש לו קיום, יש קהל מסוים שרוצה לשמוע את טובי מדבר עם חבריו הקשישים, כמוני, על מדיה ואינטרנט, ולאן הלכנו ולאן נלך, ואוי ואבוי, וכו וכו. אז לתוכן הזה יש מקום ויש קיום. אבל הוא יפסיק להיות סוג של עיקר, אולי זה משהו שקצת יעזור לנו להיות צנועים יותר.
קודם כל, אני כבר מזמן צנוע.
הסתובבנו עם גאווה של השם שלי היה על השער של העיתון הזה, או הופיע פה, לא. השם שלך הוא נגיש בגוגל לכל מי שיחפש.
א', זה, ב', אני יכול להגיד לך שיש סיבה למה לא הלכתי, מעבר לכישרון שאולי אין לי, אולי יש לי, אני לא יודע, כי לא בדקתי את זה, למה לא רצתי לטלוויזיה או למקום שבו אתה הופך להיות טלנט, אוקיי? מעולם לא עניין אותי הקטע של מישהו שיגיד, אני מזהה אותו, או זה אתה, זה זה, או אתה, זה זה. אני מאוד מאוד אהבתי, אני ברמה האישית, מאוד 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 אהבתי לעשות דברים מאחורי הקלעים, לייצר את הכותרות, לייצר את העמודים בעיתון, לערוך כתבה שאני יודע שאני הפכתי אותה למה שהיא הייתה, גם ככותב, אוקיי, היה ביילין, אבל הלכת ברחוב ולא ידעו מי זה גדי שמשון כי הוא כתב בעיתון, אתה ידעת שכתבת את זה, ואם ראית שמישהו קורא כתבה שאתה כתבת או ערכת, היה סוג של גאווה. הסיפור של באמת רק בשביל to wrap it, לחזור לבסיס שבו אנחנו מדברים, הרדיו האישי הזה, הרדיו שהוא פול ולא פוש, לא שאיזה תחנה משדרת תוכניות בין 8 ל-9, בין 9 ל-10, אלא שיחה כמו זאת שלנו, ואולי טובות ממנה, ואולי פחות טובות ממנה, ואולי בנושאים אחרים לגמרי, אני מרגיש שזה, לשם הולך הקשב של הרבה מאוד אנשים שאני מכיר, כמו שהוא בעצם הלך בעולם המוזיקה. זאת אומרת, פחות אנשים שומעים את תחנות שמשדרות מוזיקה, ויותר אנשים שומעים את הפלייליסט שספוטיפיי מסדר להם. השאלה אם יש לזה התחלות כלכלית גם לאורך הדרך, אם איזשהו שקל ייכנס, לא אליי לכיס, זה פחות חשוב, לאנשים או לגופים שמייצרים, אני יודע שיש כאלה יוטיוברים שעושים המון כסף, אבל אני חושב שהם היוצאי דופן, רובנו עושים את זה בשביל הנשמה שלנו. איזה מין מודל כלכלי יהיה בעתיד לכל הדברים האלה שאנחנו עושים פה? מה הוא יהיה?
אני חושב שהמודל יהיה סוג של תשלום קטן כלשהו, שהוא כולל הכל. אני חושב שהמודל יהיה מודל של שירותי מנוי. ספקי התוכן, במרכאות, הבינו את מה שתעשיית המוזיקה לא הבינה, ולכן חטפה חזק, והיום הם מבינים שהציבור, כל עוד התשלום הוא סביר, למרות שיש לו אמצעים להשיג את התוכן באופן פיראטי, יעדיף לשלם סביר ולקבל אותו בנוחות, ישירות לטלוויזיה שלו, ישירות לרדיו, ישירות לסלולרי, בצורה נוחה. ולכן המודל הזה של תשלומים נמוכים עבור שירותים כוללים, נראה לי שהוא המודל היחיד שיעבוד, כי ברגע שהמחיר נהיה יקר מדי, או המחיר נהיה פר תוכן ספציפי, הציבור מוצא את הדרכים, ויש היום דרכים, לקבל את התוכן באופן פיראטי.
כן, למרות שאנחנו רואים
ש... והוא צריך גם לקבל שאחוז מסוים של פיראטיות יהיה, כי...
כן, גם אנשים גנבו פעם את העיתונים מסף הדלת של כולנו, זה, זה, זה פחות, זה פחות מטריד, מה שבעיניי קצת מוזר, זה המרד, עם מרכאות או בלי מרכאות, נניח נגד חומת התשלום של הארץ כזה. זאת אומרת, הארץ מאפשר עיתון שלם שיש לו היסטוריה מאוד ארוכה וזהות מאוד מאוד ברורה ומותג חזק.
לא יודע למה מרד, הם חגגו לו מזמן 100,000 מנויים.
בדיוק, אבל הם היו צריכים להיות ב-200 או ב-300,000, אבל עזוב, אני מדבר עכשיו על הטרנד של איך אנשים מתייחסים לזה.
אני מנויים משלם, ואני עוד אחד מהעיתונאים הבודדים, שיש הוראה מעמוס שוקן לא להעסיק אותי בשום גוף של
קבוצת... אז תקשיב, לי אין בלק פלאג מאף אחד, אבל יש לי, אבל אני מהעיתונאים, או לא העיתונאים, לא, אני לא אנרכיסט כמוך, אבל אני עדיין מהמנויים הבודדים שמנויים גם על הפרינט, ומתוך זה מקבל את המנוי הדיגיטלי כחלק מהדין.
אני אספר לך משהו. רגע, הנה אנחנו פה נזכרים.
כן.
אתה זוכר בטח את ימי השישי בתחילת שנות ה-90 ובסוף שנות ה-80, שהיית עובר בקיוס.
העיר, קודם כל העיר.
כמה קילוגרמים של עיתונים, הולך לשבת בקפה עם החבר'ה, מתחיל עם העיר, עובר ליתר העיתונים אחד-אחד וכן הלאה.
ברור.
זה היה נועל שישי.
נכון.
הלכתו.
חמישי בערב במקרים מסוימים.
נכון. לא מזמן, כמנוי דיגיטלי, לפני קצת יותר משנה, הציעו לי לקבל ביום שישי את העיתון המודפס בתוספת תשלום מאוד מאוד קטנה. הסכמתי לניסיון. אחרי 3 חודשים התקשרו להאריך וביטלתי את זה, שאלו אותי למה. אמרתי כי נורא פשוט, יושב לידי העיתון המודפס, היפה, המצוין, ואני יושב לידו, ואני מעדיף לחפש אפילו בנייד, לקרוא שם את הכתבות, מאשר בעיתון
ובכתב. אז תשמע,
ואני באמת מהדור שלמד לקרוא ולכתוב לפני הטלוויזיה.
בדיוק, אבל, אז אני אגיד לך משהו בעניין הזה, אני, כמו שאנחנו כבר סקרנו בינינו, אנחנו הולכים לאורך הדיגיטל, אתה לפניי, אתה תמיד איכשהו היית יותר מתקדם בקטע הזה, ואני הייתי בפרינט ובדברים אחרים, עדיין עד היום בבוקר וביום שישי על אחת כמה וכמה, אבל מדי בוקר, הקפה הראשון של הבוקר הוא עם העיתון נייר. אני מסתכל בנייד לרגע אם יש איזה הודעות שנכנסו בלילה, וואטסאפ, לא משנה מה, אבל את החצי שעה, שעה הנקייה הראשונה, אם זה בשש בבוקר או בשמונה בבוקר, אני מחזיק את העיתון ביד, עובר על, אני לא מצליח לקרוא הכל, שלא יהיה ספק, גם בסופי שבוע, אבל ניסיתי פה ושם לוותר על המנוי הפרינט, זה חסר לי. זה בעיניי סוג של תרבות, ואתה יודע מה? נוח, נעים לי לפעמים לשים את הנייד בצד, ולא לגשת למחשב כמו שאני יושב 20 שעות ביממה מול מסך, ולהחזיק את העיתון ביד. אבל זה הסטייה שלי, זאת אומרת, אני לא יכול לחייב אותך בעניין הזה. ככה אני.
אני הצלחתי לעשות את ההמרה הזאת, ואני גיליתי שפשוט יותר נוח לי. מונח לידי עיתון הנייר, יותר נוח לי לקרוא אותו במחשב או בנייד.
כנראה שזה בדיוק הפער בינינו. אנחנו דומים מאוד בהרבה מאוד דברים, אבל יש עדיין איזושהי נימה של הבדלים. בסדר, נראה לי שפחות יותר סקרנו הכל. מה אני אגיד לך, אולי בפגישה הבאה, אם היא תהיה בעוד, לא יודע, שלושה פרקים או בעוד 100 פרקים, אולי כבר נוכל לדבר על הדבר הבא, אם יהיה דבר הבא. אבל אנחנו, כמו שאמרנו, זה בעתיד, אנחנו לא יודעים.
הדבר הבא, שוב, אם אני קצת איזה, זה שירותים של מנויים שיאגדו ביחד.
ערוצי תקשורת, נקרא לזה ככה.
הסיבה היא שזה מה שהקהל ירצה.
אוקיי, אז אני קודם כל אשמח להיות חלק מהדבר הזה, אם וכאשר זה יתממש. כרגע, כמו שאמרתי בפרק הקודם, התגובות נחמדות, הרבה יותר טובות ממה שציפיתי בחודש המסכן הזה שאני עושה את זה. אני גם קצת התמכרתי, אני חייב להודות, זה מדיה חדשה.
לא, בלי ספק, זה מאוד ממכר.
כן, זה מעניין אותי.
יש עלה, אולי הרעיון של לעשות פודקאסט ניכר גם במוחי, אני כרגע עוד מחכה עם זה קצת, כי אני יודע שזה גם, זה פשוט הולך להיות מאוד ממכר.
כן, אני חייב להודות שזה המצב, אני שמח שניסיתי את זה, אני מקווה שאני אוכל להתמיד בזה, כמו שזה נראה כרגע בגלל שחול סגור, אז כנראה הולך להיות הבידור שלי וגם שעות החופש שלי למשך הרבה מאוד זמן. אני מקווה שמתישהו אני אוכל לעשות גם להקליט פרקים קצת רחוק מפה. זה גם יכול להיות מרענן. גדי, היה כיף.
וכמו שאנחנו,
כן, כמו שאנחנו אומרים לכל כתב שאנחנו עבדנו איתו בזה, עכשיו תגיע העבודה הגדולה לערוך את הכל, כי יש עריכה, שאנשים לא יחשבו שמה שהם שומעים זה מה שהיה בשיחה, אני עובד, ויום אחד כשאני אבקש איזה שקל על העבודה שלי, שידעו שאני עובד, אבל זה כבר ביני לבינם. גדי, תודה.
תודה לך, ביי ביי.
יאללה, ביי ביי. ועכשיו לפינה. הפינה היום היא הפינה של צביקה פולק, פינה אחת, ראשונה, בסדרה, והיא תעסוק במוזיקה. היא תעסוק במוזיקה ובהיסטוריה. צביקה, למי ששכח, הוא אחי, ודיברנו איתו לפני כמה פרקים. הוא מדריך טיולים, מדריך תיירים במקצוע, הוא מלווה קבוצות של תיירים ישראלים באירופה ובארצות הברית, ובין השאר הוא גם משבץ בטיולים שהוא מדריך כל מיני נושאים, נושאים שמלווים את הטיול. למשל צילום, למשל מוזיאונים ואומנות, גרפיקה וגם מוזיקה. ועל זה הוא ידבר הפעם. אז ככה, 44 שנים אחרי מותו של המלך, צביקה יחזיר אותנו למקום לידתו וילדותו של אלוויס אהרון פרסלי. הוא ידבר איתנו על משפחתו וקצת על הקריירה שהתחילה בשיר אקראי אחד שעשה היסטוריה, ובשיר נוסף שהוקלט פעם אחת בלבד, ב-4 לפנות בוקר, אבל כל העולם מכיר את ההקלטה הזאת. אני משער שרובנו יודעים במה מדובר. אז בואו נשמע את צביקה.
היום נספר על עיירה קטנה בצפון מדינת מיסיסיפי, מזרח מיסיסיפי, לא רחוק מהגבול הדרומי של טנסי, טופלו מיסיסיפי. טופלו כבר התפרסמה במלחמת האזרחים האמריקאית, היה שם קרב גדול בין הצפון לדרום ב-1864, ומאוחר יותר קמה עיירה ב-1870, עיירה מאוד מאוד קטנה, גם היום היא עדיין קטנה, היום בערך 38,000 תושבים, כשהדבר הכי מפורסם שם, נגיע אליו עוד מעט, אבל לא רחוק משם יש מפעל רכב גדול של חברת טויוטה, וכמובן אתר הזיכרון לאותו קרב גדול, הקרב של טופלו. ונעבור קדימה בזמן, ינואר 1935, ורנון בן ה-18, הוא האבא, גלדיס בת 22, יולדת תאומים, ג'סי גרון, התאום הראשון, נפטר זמן קצר אחרי הלידה, וכ-30 דקות אחר כך יוצא האח השני, והוא חי ובריא, ושמו אלוויס אהרון פרסלי. אלוויס פרסלי, הידוע, נולד במקום מאוד מאוד קטן, ב-1935 היו פחות מ-7,000 תושבים בטופלו, מיסיסיפי, שני שליש מהם לבנים, שליש שחורים, שחורים של הדרום, להזכיר, ללא זכויות יתר, ללא זכויות בכלל, ובכל זאת, המקום איכשהו מסתדר ומתקיים. אלוויס גדל במשפחה מאוד נוצרית, הולכים לכנסייה כל יום ראשון, הוא שומע גוספל, זו המוזיקה העיקרית שהוא גדל עליה, אבל הוא גם שומע מוזיקה שחורה בילדותו מסביב, זאת אומרת, בלוז למעשה, בלוז לא מאורגן, לא מוקלט, אלא ממש ברחובות. האבא של אלוויס ורנון נכנס לכלא כשאלוויס רק בן 3 עד גיל 10, הוא גדל רק עם האמא, האמא מאוד תומכת, מעודדת, מחנכת, אנחנו מצפים שאלוויס פרסלי עם כל התדמית יהיה מין ילד, נער, פרוע, אבל הוא ילד טוב, הוא גדל עם חינוך מאוד נוצרי, מאוד דתי, ובגיל 13 ההורים יחד עם אלוויס עוברים לממפיס, לנסות את מזלם במקום קצת יותר, עם יותר אופציות, עיר קצת יותר גדולה כמובן, ממפיס טנסי, והוא מסיים תיכון. עכשיו, 1953 הוא מסיים תיכון, זה לא עוד מובן מאליו, הרבה מאוד מהבני נוער, בוודאי מהשכבות העניות, משפחה ענייה, לא הגיעו לסיום תיכון, היו בדרך כלל פורשים בגיל 15-16, והולכים לעבוד. אלוויס עובד תוך כדי הלימודים שלו, עוזר לפרנסת המשפחה, ממשיך ללכת לכנסייה וגם לשיר בבית הספר, בכל מיני טקסים. מאוד אוהבים את שירתו. האמא מאוד תומכת, קונה לו כבר בגיל 10-11 גיטרה, והוא לומד באופן לא רשמי לנגן, גם בגיטרה, גם בפסנתר. אין לו השכלה מוזיקלית רשמית, אבל הוא מאוד מוכשר. וב-1953, בגיל 18, הוא מסיים את התיכון, ומתחיל לעבוד כנהג מסעית, אבל הוא מאוד רוצה לשיר, זה החלום שלו, אם כי בשלב הזה עדיין החלום הוא לא מקצועי. הוא מגיע לאולפן קטנצ'יק שהוקם בממפיס לא הרבה לפני כן, על ידי אדם בשם סם פיליפס, שהיה שדרן רדיו וטכנאי, והיה לו רצון להקליט הרבה מוזיקה שחורה, הוא מאוד אהב את המוזיקה השחורה, הבלוז בממפיס טנסי, מאוד מאוד משמעותי, כי זה המקום הראשון בארצות הברית שבו תיעדו כבר את הבלוז, רשמו אותו, העלו אותו על הכתב, בתווים, האדם אחד שעשה את זה קראו לו הנדי, WC הנדי, ותחנות רדיו, תחנות רדיו של שחורים ושידרו בלוז, היו תחנות רדיו ללבנים, כמובן לא שידרו בלוז, כי זה מוזיקה שחורה, ואלוויס מגיע לאולפן של סן פיליפס, שנקרא Sun Records, המקום קיים עד היום ללא שום שינוי, לא השתנה, מאז, ובאותו יום סם פיליפס לא נמצא באולפן, נמצאת מריון, המזכירה, העוזרת שלו. כל המטרה של אלוויס זה להקליט שני שירים ולהוציא תקליטון, עותק אחד בלבד, כמתנה לאמא שלו, לכבוד זה שהוא סיים תיכון ויש לה יום הולדת. הוא רוצה לתת לה מתנה, והוא מביא שני חברים ומנגן בגיטרה, ומנגנים שני קאברים. והיא לוחצת על כפתור ההקלטה ומקליטים ומטביעים או חורטים תקליטון אחד בלבד משני השירים האלה. עכשיו, היא רושמת לעצמה פתק, ובעצם רושמת לסן פיליפס פתק, שאומר, היה פה בחור בשם כך וכך, הוא זמר טוב, יש לו קול טוב לבלדות, אולי כדאי פעם לנסות ולהזמין אותו. הפתק נשאר, שום דבר לא קורה עם זה, עוברת שנה, כמעט שנה, ביוני 54, הם חסר להם זמר לאיזה הרכב, הזמר לא יכול היה להגיע, הם מוצאים את הפתק של מריוני נזכרת, והיא מייצה בסן פיליפס, תזמין אותו, הם מוצאים אותו, מאתרים אותו ומביאים אותו לאולפן, ומנסים להקליט איתו עם איזה הרכב, כמה שירים, ההקלטות האלה מעולם לא יוצאות לאור, לא יוצא מזה כלום, אבל בהפסקה, ככה בהפסקות, אלוויס לוקח את הגיטרה, ומתחיל לשיר כל מיני שירי בלוז, בקצב מהיר יותר, דינמי יותר. שני נגנים בקבוצה של הנגני אולפן, מתלהבים מהרעיון, מצטרפים אליו, ביל בלק וסקוטי מור, שעבדו עם אלוויס לאורך כל הקריירה שלו אחר כך, והם פשוט בהפסקה מאלתרים. סם פיליפס קולט שיש פה משהו נורא נורא מעניין וחדש, ולוחץ על כפתור ההקלטה, ללא ידיעתם. והם שרים, אלוויס שר, שיר שהוא בלוז, שנכתב שנים קודם לכן, ב-1926, על ידי איזה זמר שכינויה ביג בוי, והשיר נקרא That's All Right Mama. That's All Right Mama, הוא קצת שינה את המילים, הוא עשה גרסה אחרת, דינמית יותר, מהירה יותר, והרבה מאוד טוענים שזהו שיר הרוקנרול הראשון שהוקלט אי פעם. זה לא מדויק, יש שירים נוספים שטוענים לכתר, אבל זה לא כזה חשוב. והוא שרים עוד שיר, סם פיליפס מבין מיד שיש פה משהו אחר לחלוטין, משהו חדש לחלוטין, הוא מוציא את התקליטון הזה, ושולח אותו מיד לחברים שלו שהם די-ג'ייז מגישים בתחנות רדיו בממפיס, לא מיד משמירים את השיר, אבל אחד מן שדרי הרדיו שומע את זה ומעלה את זה על גלי היתר, ואז כל השאר סיפור היסטוריה. ההיסטריה סביב ההקלטה הזו של That's All Right Mama היא היסטריה אדירה בממפיס, ומהר מאוד בתחנות רדיו ברחבי ארצות הברית. פיליפס מחתים את אלוויס על חוזה ומתחילים להקליט עוד ועוד שירים. מהר מאוד סם פיליפס מבין ש האולפן שלו והעסק שלו קטן מדי בשביל הכוכב הענק הזה, שהוא לא יכול לקדם אותו באמת. אין לו את הכלים, אין לו את החשיפה, זה אולפן קטנצ'יק, והוא בעצם מעביר את החוזה או מוכר את החוזה, בהסכמת אלוויס כמובן, לחברת RCA. RCA, חברת ענק, ו-RCA מקימים אולפנים חדשים, סטודיו B, בנשוויל, טנסי, ו... השאר, בוא נגיד, התקליטים החשובים של אלוויס, הלהיטים הכי גדולים שלו, הוקלטו כבר בנשוויל ב-RCA Studio B, שהאולפן כבר היה הרבה יותר מפותח, הרבה יותר גדול, ואפשר היה להכניס תזמורת. גם האולפן בנשוויל עדיין אולפן פעיל, שעדיין מקליטים בו זמרים עכשוויים, עם אותה אקוסטיקה, עם אותו מבנה, שום דבר לא השתנה, לא בסן סטודיוס ולא ב-RCA, שני האולפנים האלה של אלוויס. הם כמובן פתוחים לתיירים, לביקורים. מי שמגיע לממפיס או לנשוויל, אני מאוד ממליץ, ללכת לעשות סיור, לבקר באולפנים האלה. הסיפורים נהדרים, ואפשר באמת ליהנות מהם. אלוויס הופך לכוכב ענק, הוא מופיע בטלוויזיה אצל אד סוליבן, אד סוליבן שואו, התוכנית הכי נצפית, בסך הכל היו שלוש תחנות טלוויזיה בארצות הברית, אז לא היו כבלים, לא היה לוויין, היו שלוש תחנות טלוויזיה, CBS, NBC ו-ABC, והוא מופיע באד סוליבן שואו, בשידור חי, מנסים לעדן אותו, מבקשים ממנו שיפסיק עם תנועות האגן הירחיים, שזה נראה טיפה מוגזם, בעיני השמרנים האמריקאים, הוא כמובן עושה מה שהוא רוצה. ובאמת הוא יוצר היסטריה אדירה סביבו, הוא הכוכב הגדול הראשון בהיסטוריה של המאה ה-20, הכוכב הענק הראשון, שגם רדיו, טלוויזיה, עיתונות וקולנוע כמובן, כי הוא הופך לשחקן קולנוע בינוני מינוס, לטעמי, אבל שחקן קולנוע בכל זאת שעשה מעל 30 סרטים, רובם די טיפשיים, סרטי נאורים, חוץ מאולי אחד שהוא היה בו טוב, ואלוויס מחליט בצד שכמעט כל התעשייה הייתה בשוק מה הוא עושה. ב-1957 הוא מחליט שהוא צריך למלא את חובתו, האיש פטריוט, ומתגייס לצבא האמריקאי, ונשלח לשרת בגרמניה המערבית אז, בתפקיד זוטר לחלוטין. באיזשהו שלב המשפחה מצטרפת אליו, סוחרים דירה לא רחוק, ובעצם הוא ישן בבית, וכל יום הוא עושה איזה תפקיד במטבח, ניקיונות או משהו כזה. מדי פעם הוא היה מגיע לחופשות, ב-1960, לקראת סוף השירות שלו, הוא מגיע כבר ל-RCA Studio C בנשוויל, הקריירה שלו בעצם בעצירה. והוא נכנס לאולפן ומנסה להקליט שירים חדשים. הוא בדרך כלל היה אוהב להקליט שעות הלילה המאוחרות, זאת אומרת, אחרי חצות הוא היה מתחיל את סשן ההקלטה לתוך הבוקר, ואז בסביבות 4 בבוקר הוא מבקש מהמנהל אולפן, מהטכנאי, להחשיך את כל האורות, ובחושך מוחלט הוא מתיישב על הפסנתר ומנגן ומקליט שיר אחד בהקלטה אחת, בלחיצת כפתור אחת, וזהו. ולשיר קוראים Are You Lonesome Tonight? האם את בודדה הלילה? היה כל כך חשוך שהוא לא ראה את המיקרופון, ובסוף השיר, עד היום אפשר לשמוע בסוף ההקלטה, מין טיק, מין רעש קטן, הוא פשוט נגח את המיקרופון כי הוא לא ראה אותו. אבל ההקלטה הזו, כמו שהיא, בלי חיתוך, בלי עריכה, יוצאת, לא מיד משדרים אותה ברדיו, כי הם חששו מהמסרים המיניים, Are you lonesome tonight, האם את בודדה הלילה, אולי יש פה משהו שאמריקאים השמרנים לא יכולים להרשות לעצמם, אנחנו מדברים על 1960, ובסופו של דבר כמה חודשים עוברים, וחברת התקליטים מוציאה את זה, וכמובן הם מבינים איזה טעות הם עשו, שהם לא הוציאו את זה קודם, זה הופך לשיר המושמע ביותר, הנמכר ביותר של אלוויס בכל ההיסטוריה שלו. Are You Lonesome Tonight, השיר זכה לעשרות ביצועים שונים באנגלית, ואפילו לביצוע באיטלקית של בובי סולו, ההוא מסן רמו, וכמובן שיר פופולרי ואהוב עד היום, המפיק של אלוויס פרסלי לא אהב את השיר הזה, זה נראה לו לא מתאים לסטייל שלו. אבל אלוויס עשה הרבה מאוד דברים שהם לא בהכרח הרוק'נ'רול הרגיל, אלא שירי גוספל ושירי קריסמס וכל מיני הקלטות מוזרות. ו-Are You Lonesome Tonight בסופו של דבר הופך לשיר המזוהה ביותר עם אלוויס פרסלי, וכמובן הראשון ביניהם, That's All Right Mama. שנים, כמה שנים בודדות, 62-3, דילן עושה טוויסט על השיר הזה, וכותב שיר מחאה נגד המלחמות שנקרא It's All Right Mom, I'm Only Dying. זה הכל בסדר, אני רק גוסס. כמובן, המשפט לקוח מ-That's All Right Mama, אבל הוא כמובן לקח אותו לכיוונים אחרים. ואלוויס פרסלי נפטר ב-16 באוגוסט 1977. כמובן שיש לא מעט אמריקאים שמוכנים להישבע שהם ראו אותו באיזה מוטל דרכים מציץ מהחלון, או באיזה סופר, באיזה מקום נידח וכדומה. תיאוריות הקונספירציה בנושא אלוויס לא שכחו עד היום, זה בסדר, גם ביג פוט וגם רצח קנדי ועוד הרבה סיפורים, אבל אלוויס פרסלי נקבר באחוזתו גרייסלנד, לצד הקבר של אמו ושל אביו שנפטר הרבה הרבה יותר מאוחר, וגם סבתו, וגם קבר קטן של האח התאום שהוא לא, מעולם לא הכיר כי הוא נפטר בלידה, ג'סי גרון פרסלי, יש קבר קטן או מצבה קטנה שמציינת את זכרו של התינוק התאום שמעולם לא חי. אז זה הסיפור של אלוויס, 44 שנה לאחר מותו.